אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם ניסינו להבין את הכאבים של התנועה הציונית אל מול החרדיות, או אפילו אל מול הדתיות עצמה. מיקדנו את אחד הכאבים הגדולים במהפכה האינטלקטואלית שהציונות ניסתה להוביל, ובשאלה איזה ספר עומד במרכזה ומה הוא מסמל. בפרק הקרוב ננסה להבין את הכאבים של החרדיות אל מול התנועה הציונית או אפילו אל מול המודרניות עצמה. אבל כדי לעשות את זה צריך להתמקד לא במהפכה אחת אלא בשתי מהפכות שהחרדיות ניסתה להוביל, ובשאלה מה קורה כששתי המהפכות האלה מתנגשות אחת בשנייה. שלום מיכה.
שלום אפרת.
מערכת היחסים בין החרדים למדינת ישראל, או נגיד את זה יותר ספציפית, בין הזרם הישראלי של החרדיות לבין הציונות, התנועה הציונית, מדינת ישראל, היא מערכת יחסים מורכבת היום, אבל המורכבות הזאת היא תוצאה בעצם של שתי מהפכות. וכדי להבין את מערכת היחסים הזאת ולהצליח ככה לרדת לשורשה, צריך בעצם להבין את שתי המהפכות האלה ואת מערכת היחסים ביניהם, או את מה שקרה כשכל אחת מהן מתנגשת בשנייה.
נכון, כאילו שתי מהפכות שהתרחשו במקביל ובזמנים שונים ובלי קשר אחד לשני. מהפכה אחת נקרא לה מהפכת ההיבדלות, ומהפכה שנייה נקרא לה מהפכת הלמדנות. נתחיל בראשונה, נתחיל בהיבדלות. מהפכת ההיבדלות, וכאן אני הולך בעקבות, אנחנו הולכים כאן בעקבות ההיסטוריון יעקב כץ, היא תוצאה של אחת מהטראומות הגדולות שקרו לקהל שומר המסורת וההלכה. מה קורה לקבוצה שתמיד הייתה רוב ביום שהיא הופכת למיעוט?
זאת אומרת, יש פה סוג של דרמה דמוגרפית.
דרמה דמוגרפית, כן, דרמה דמוגרפית. עכשיו, בוא נראה מה קורה לה כשקבוצת רוב הופכת לקבוצת מיעוט, אז מה קורה לה? הרבה דברים, בין השאר את הדבר הבא. כל עוד הייתה קבוצת הרוב, היא החזיקה בסיפור הבא. אלוהים התגלה לעולם. אלוהים שברא את העולם, התגלה אל העולם. והוא מסר רק לעם אחד בעולם את ספר ההדרכה. איך מתנהגים באותו עולם שהוא ברא. מי קנה את הסיפור הזה ומאמין בסיפור הזה ומתפח את הסיפור הזה? כמעט כל העם היהודי, לאורך רוב שנות הגלות. זה קבוצת הרוב. ההלכה היא אלוהית, וצריך לציית, כשמצייתים להלכה, מצייתים לאלוהים.
אבל כשאתה אומר רוב העם היהודי ברוב שנות הגלות, זה בעצם אתה מתכוון לתקופה הקדם מודרנית.
כן.
נכון? שבעצם כולם הם בתוך המסורת, זאת תקופה ש...
נכון, לא רק היהודים הם בתוך סיפורים כאלה, אבל העם היהודי הוא בתוך סיפור שההלכה היא אלוהית, ומי שמציית להלכה מציית לאלוהים, כולם חיים על פי הסיפור הזה, וכשיש בודדים שמעזים לערער על הסיפור, או לא לציית לחוק, בצורה מטריסה ולהכיס ובפומבי, מה עושים לבודדים שמעזים לחרוג מהקו?
מנדים אותם.
מנדים אותם. הנידוי זה הכלי הכי חזק שעל הקהילה היהודית לשמור על כולם קונפורמיסטים.
כן, ולמה זה כלי כל כך אפקטיבי? כי אין בעצם קיום כיהודי מחוץ לקהילה היהודית. זאת אומרת, או שאתה בפנים ואתה חי לפי המסורת ולפי הכללים ואתה חלק מהקהילה, או שאם אתה בחוץ, אתה זהו, אתה אטום בודד, אתה לא יכול לחיות כיהודי מחוץ לקהילה. אין קיום לפרט היהודי מחוץ לקהילה
כמו
היהודית.
כמו שקרה לשפינוזה.
כן, זה מקרה קלאסי.
שפינוזה, החמוד בן 25, יום אחד מנדים אותו, למה? כי הוא לא קנה את הסיפור, והוא לא ציית לחוק.
טוב, זה לא בדיוק, אתה יודע, זה לא כזה תמים, הוא לא,
כן, אבל בוקר אחד,
הוא דיבר על זה, הוא כתב על זה,
אבל בוקר, יום, אין לך חברים יותר? מנדים אותך, מחרימים אותך? זה לא דבר קל, אני בטוח שזה דבר טראומטי. בכל מקרה, זה הטכניקת השימור העצמי של קבוצת הרוב, כשמישהו חורג מהדרך, מנדים אותו.
וזה אכן ייצר שימור עצמי, כי זה כלי כל כך אפקטיבי, אתה לא חלק מאיתנו, אסור לדבר איתך, לא מעלים אותך לתורה אצלנו, או לא אוכלים איתך, לא, זה ממש, אתה לא קיים, אתה לא קיים, יש גם כללים הלכתיים של לשבת שבעה, ולקרוע קריאה, אנחנו רובנו זוכרים את זה, אתה יודע, מהסיפור המפורסם של טוביה חולב, שהבת שלו הולכת עם לא יהודי, וזהו, מתנתקים, ולכן זה כלי כל כך אפקטיבי.
אז נידוי זה הפרקטיקה של שימור העצמי. מה קורה אפרת? באותו יום שמתרחשת, זה לא יום, זה תהליך, הטראומה הדמוגרפית. כשרוב הופך למיעוט, מה הוא עושה עכשיו? זאת אומרת, מה קורה כשהרוב העם היהודי עכשיו הם כופרים, ולפחות בקנה מידה בסטנדרטים של היהודים הכי מסורתיים ושמרנים והלכתיים, הם כופרים, הם מערערים על הסיפור של ההלכה, על המקור האלוהי שלה, או לכל הפחות. לא מרגישים מחויבים לציית לה ולקיים אותה, מה קורה כשזה לא בודדים שאפשר לנדות אותם, אלא זה הרוב.
עכשיו בוא נבהיר שנייה משהו, כשאנחנו מדברים על סוג של טראומה דמוגרפית, זה לא כמו שמדברים היום על דמוגרפיה, ילודה, הפסיקו ללדת ילדים, לא, זה תהליכים שהתחילו עם המודרנה, נכון. ועם הנאורות,
ובעצם... וזה קורה בעיקר במערב אירופה בשלב הזה, בשלב ראשון.
שרוב היהודים הופכים להיות... משכילים, שלא לומר רפורמים, ומערערים על סיפור היסוד הזה שהגדרת, ומפסיקים לשמור הלכה.
אז מה נעשה, ננדה אותם? רוב יכול לנדות מיעוט, אבל מה, מיעוט ינדה את הרוב?
כן.
אתם מוחרמים?
כן. זה לא אפקטיבי, זה לא כאילו, אתה יודע, אומרים, אנחנו לא נעלה אתכם יותר לתורה אצלנו, סבבה, מי רוצה לעלות לתורה אצלכם? אצלכם או בכלל, כאילו לא רלוונטי, ואז זה הופך להיות כלי פשוט לא אפקטיבי, רק מתוכן.
אז ביום שאי אפשר לנדות את הכופר, את העובר עבירה, מה אתה עושה? אז את מה הם עשו? במקום לנדות את הכופרים, הם פרשו מאותם הכופרים. אם תרצי, מה זה הפרישה? מה זה הבדלנות? מה זה אנחנו פורשים מכם? זה כאילו, טוב, אם אני לא יכול לנדות אתכם, אז אנחנו פשוט ננדה את עצמנו. זה נידוי, עברנו מלנדות אחרים לנידוי עצמי. זה המעבר מנידוי לבדלנות.
אתה יודע, זה מזכיר לי את אבא שלי, שהרבה פעמים הוא אומר, אתם יודעים מה? אתם תישארו פה, אני אלך לעזאזל.
בדיוק. עד העת החדשה אמרו לכופרים, אלך לעזאזל. אני עכשיו, אתם יודעים מה, עזבו.
אתם תישארו פה, אנחנו נלך לעזאזל.
אבל התפנית הזאת, מנידוי לבדלנות, כשהקהל שומר ההלכה הופך מרוב למיעוט, יש לו השלכות דרמטיות. בגלל שמה זה פרישה? מה זה בדלנות? העם היהודי תמיד דגל באיזשהו אלמנט של פרישה, של בדלנות.
מה זאת אומרת תמיד? כאילו, יש כאלה שמפרשים את כל הלכות כשרות, ולא רק כשרות, אלא בכלל הרבה מאוד הלכות מטרתן לגרום לזה שלא נתערבב עם הגויים.
נכון, לא לשתות היין שלהם, לא לאכול את האוכל שלהם.
כן.
אז בכלל הרבה מהמנגנון ההלכתי נוצר כדי שהיהודים יוכלו להתבדל מהלא יהודים.
וככה לשמר את הזהות
וככה
שלהם.
לשמר אותם. האולטרה-אורתודוקסיה שנוצרה בעקבות הטראומה הדמוגרפית שתיארנו כאן, היא בעצם מגייסת את כל הפרקטיקות של ההיבדלות של היהודים, רק במקום שזה היבדלות של היהודים, זה היבדלות מהיהודים. פתאום כל הקפיטל התרבותי הזה שאפשר לעם היהודי להיבדל מהגויים, מפעילים אותו כדי להיבדל מיהודים אחרים.
כן, וזאת דרמה. זאת פעם ראשונה בעצם שיהודים באמת מתבדלים מיהודים אחרים. זאת הדרמה פה.
עכשיו, הנידוי העצמי הזה, שמוליד לבדלנות, לא של היהודים, אלא מהיהודים, יהודים אחרים, יש לו הרבה מרכיבים. זה הסיבה שמתלבשים אחרת, ומחמירים בעלי... תראי, אני וחרדי לא יכולים כנראה לאכול באותו... חרדי יבוא לבית שהוא לא יוכל.
כן, שזה שוב, זאת כזאת דרמה, בגלל שבאמת, הלכות כשרות, כמו שאמרת עכשיו, זה המטרה שלהם, אתה יודע, כל מי שחי בחוץ לארץ, ואני חייתי בחוץ לארץ הרבה שנים, אתה ממש מרגיש את זה, שהלכות כשרות, מטרתן, שלא תתערבב בין הגויים, שלא תתבולל בין הגויים, ופתאום הדבר הזה...
לא להתבולל בין יהודים.
בין יהודים.
ודרך אגב...
אחים לא יכולים לאכול בבית אחד של הצ'ילרים.
הרמב״ם במורה נבוכים, בכמה מטעמי המצוות שלו, אומר שהמצוות הללו שגורמות ליהודים להתבדל מגויים, הם גם מצוות שיש להם עוד מטרה, ללכד ולאחד את היהודים. והנה כאן אותה פרקטיקה של פרישה, אותה הלכה שנוצרה כדי ללכד את היהודים, כשמחמירים בה, היא מפרידה בין היהודים לבין עצמם, וכאן אני רוצה רגע הערת שוליים. הפרקטיקות התרבותיות שהאולטרה-אורתודוקסיה מייצרת כדי להיבדל מיהודים אחרים, כי אמרנו, עברנו מלנדות את הכופר, לנדות את עצמך מאותו הכופר, יש גם מרכיב פוליטי. מה הכוונה מרכיב פוליטי? לא רק מרכיב תרבותי, לא רק מרכיב הלכתי, אלא מרכיב פוליטי. כי במאה ה-18 ובמאה ה-19, במערב אירופה, עדיין יש איזושהי, קהילה היהודית היא איזושהי ישות אוטונומית, שיהודים מושלים על עצמם בעצמם, בנתחים לא קטנים של החיים שלהם.
כן, האמנציפציה עוד לא הושלמה לחלוטין.
הם עוד לא סתם אזרחים במדינות לאום אירופאיות, עדיין יש סמכות לקהילה לאוטונומיה יהודית. ובאו האולטרו-אורתודוקסיה, שהם עכשיו צריכים לפרוש תרבותית, ולפרוש מיהודים אחרים, הם גם אמרו בוא נפרוש פוליטית מהם.
ושוב, את זה צריך להדגיש, כאילו לא הרבה אנשים ככה מפנימים את זה, שבתקופה הזאת, האוטונומיה היהודית, הקהילה היהודית, שהיא בעצם ארגון הגג של כל הקהילות היהודיות, שנמצאות במקום מסוים, ומנהלת את הקשר עם השלטונות וכל זה, היא קהילה לא הלכתית, לא מסורתית, היא קהילה של מה שמכונה עוברי עבירה, רפורמים.
אז אנחנו לא נשב איתם במועצה, אנחנו לא נהיה איתם חברים, אנחנו לא יכולים להיות חברים בגוף פוליטי שבו יש, שהם יהודים עוברי עבירה. עכשיו, זה אגב לא היה המצב במזרח אירופה, זה במערב אירופה, אבל
וגם
הרעיון...
לא, וכמובן לא בארצות אפריקה ו...
יהודי המזרח.
יהודי המזרח, זה לא המצב, שאנחנו מדברים על מערב אירופה.
מערב, אבל יש מקום אחד בעולם שאימת את פרקטיקת ההיבדלות הפוליטית גם, לא רק התרבותית של יהודים יהודים אחרים, של מערב אירופה, וזה קורה בארץ ישראל. כי מה קורה בארץ ישראל? היישוב הישן זה מה שאנחנו נקרא חרדים. ודעת מי הופך את היישוב הישן מרוב למיעוט?
התנועה הציונית.
התנועה הציונית, תחשבי. הם מאגרים לישראל, והם לאט לאט הופכים את אוכלוסיית הרוב, שיחלת בעבר פשוט לנדות עוברי עבירה, למיעוט חרדים. שגוזר על עצמו לנדות את עצמו, לפרוש מעוברי עבירה.
תרבותית ופוליטית.
ופוליטית. וכשהם פורשים פוליטית, הם מכוננים את המוסד שקוראים לו העדה החרדית. שזה אומר, אתם, הציונים, המדינה שבדרך, אתם עושים בחירות, אנחנו לא משתתפים בבחירות שלכם. אתם, יש לכם כל מיני בעלי תפקידים, אנחנו לא נוטלים חלק בפוליטיקה שלכם. זאת אומרת, פרקטיקת הפרישה, ההיבדלות העצמית, יש לה גם מרכיב פוליטי, והמרכיב הפוליטי הזה עשה עלייה, והוא התמקם בארץ ישראל, בעדה החרדית.
אתה יודע, מי שמכיר יודע שיש שיר כזה שהוא הפך להיות סוג של המנון, ההמנון של נדורי קרתא, או של העדה החרדית, או של הסוג הזה של החרדים המתבדלים, אבל כל ילד חרדי מכיר אותו, שבסיאו של השיר הזה שרים בשלטון הכופרים, אין לנו מאמינים ובחוקותיהם, אין לנו מתחשבים. עכשיו, מה זה ובחוקותיהם? זה כמובן מרפרר לפסוק מספר ויקרא, ובחוקותיהם לא תלכו. מי זה ובחוקותיהם הזה?
בחוקותיהם לא תלכו זה הגויים.
כן.
היום כשזה נאמר, בחוקותיהם זה הציונים, בדיוק. זה החילונים.
כן, וזה היה הסוג של המנון כזה, של הפרישה הזאת.
כן.
למה אנחנו פורשים מהציונים ומהמבנים הפוליטיים שלהם? כי בחוקותיהם לא תלכו.
זאת המהפכה, זאת המהפכה הראשונה, מהפכת ההיבדלות. היבדלות מיהודים אחרים, ו...
כן, אני חושבת שהפסוק הזה, הטוויסט בפרשנות של הפסוק הזה, מספר את כל הסיפור.
נכון.
זאת אומרת, אם לוקחים את הביטוי, ובחוקותיהם לא תלכו, המעבר בחוקותיהם של מי?
נכון.
כן? מעבר מחוקותיהם של הגויים, לבחוקותיהם של הציונים.
נכון.
אוקיי, אז זאת מהפכה אחת, או תהליך מאוד מאוד דרמטי, שעבר, שמסביר את הוקטור...
המתבדל.
של ההתבדלות. או הנידוי העצמי הזה.
כן.
ובמקביל...
יש מהפכה אחרת שהיא יותר מאוחרת, שהיא צוברת תאוצה בשנות ה-50. יש כאן מעט מאוד חרדים, הם מיעוט מאוד מאוד קטן בחברה הישראלית של שנות ה-50. אבל למיעוט מאוד קטן היא משימה מאוד גדולה. הם מתחילים להבין את מה שקרה במלחמת העולם השנייה, בשואה, או כפי שהם מכנים את האסון של מלחמת העולם השנייה, החורבן. ועבורם החורבן זה החורבן של כל ישיבות, החצרות ומרכזי התורה.
עולם התורה, חורבן של עולם התורה.
עולם התורה, עולם הישיבות, חרב.
כן, בעיקר העולם של מזרח אירופה כמובן.
שם היה עיקר הלב הפועם של עולם הישיבות. בפולין, בגליציה, בליטה, עולם הישיבות, ואגב לא רק הישיבות, גם של החסידות, של החצרות, העולם הזה נשרף, עולה באש, עכשיו, איך הקהילה החרדית בארץ ישראל, אגב, דיברנו על זה בעונה הראשונה, איך היא מגיבה לחורבן? מה שמעניין זה איך היא לא מגיבה לחורבן. הנה השאלה שהם לא שואלים. איפה היה האלוהים בשואה? לא שואלים את השאלה התיאולוגית. הם לא שואלים שאלה אחרת. איפה היו הרבנים שלנו שהנחו אותנו, בחלק מהמקרים, להישאר במזרח אירופה? הם לא שואלים את השאלה הזאת.
אולי טוב שהם לא שאלו את השאלה הזאת, אולי טוב שהם לא שאלו את שתי השאלות האלה, אגב, התשובות אליהם הם לא מדהימות.
הם לא שואלים את השאלות של, אוי, איך זה קרה לנו, אוי, מה קרה לנו, אוי, מה עשי, הם שואלים שאלה אחרת. הם שואלים אפרת, איך אנחנו עכשיו מפשילים שרבולים כדי לבנות את כל מה שנהרס.
בעונה הראשונה קראנו לזה ווינריות תרבותית.
זה ווינריות בגלל שהם מחליטים לא להיות קורבנות. במקום לשאול למה זה קרה, לשאול מה אנחנו עושים עם העובדה שזה קרה. והם מחליטים במרץ רב לשקם את עולם התורה. והפרויקט הזה של אנשים שידעו איך לחטוף את המכה האיומה ביותר של החורבן ולעמוד על הרגליים, ולהגיד, עכשיו אנחנו משקמים את כל מה שחרב, זה פרויקט חיינו, מה שכינינו כאן הווינריות הזאת, אנשים שידעו איך לחטוף, ידעו איך, אגב, ווינר זה אדם שיודע איך להפסיד.
כן.
הם ידעו איך לחטוף מכה, לעמוד על הרגליים.
בעונה הקודמת, אגב, כינינו את זה חוסן.
זה חוסן,
הם גילו
נכון.
חוסן, הם חטפו מכה ונעמדו על הרגליים.
ועמדו על הרגליים, והם התחילו בפרויקט השיקום, והדבר המדהים הוא, שהם הצליחו.
צריך להגיד רגע שהשיקום זה לא שיקום רוחני, זה שיקום מספרי, זאת אומרת, היה להם יעד ממש להגיע לאותם מספרים, המיליונים ומאות הישיבות, אני לא יודעת כמה היו, כאילו ממש לקחו, הייתה ישיבה בפונוביץ', אז נקים פה את פונוביץ', והייתה ישיבה במיר, אז נקים פה את מיר, מספרית, ממש רצו להחזיר את המספרים.
והדבר המדהים הוא שהם הצליחו, הם הצליחו, הם החליטו שהם לא קורבנות של החורבן, הם החליטו שהחורבן מייצר עכשיו מצווה, והם זינקו למצווה, והמצווה הזאת של שיקום כל מה שחרב, יצר תודעת חירום, וכולם מגויסים, אגב, זה רטוריקה פנים חרדית, שהם מגויסים בשעת חירום, כדי לשקם את מה שחרב, אבל יש כאן פרדוקס מעניין, בניסיון שלהם לשקם את כל מה שהיה, הם מייצרים מודל שאף פעם לא היה בעבר, המודל הוא כזה, בעבר תמיד קהילות אפשרו לעילויים, ללמדנים ללמוד. זאת אומרת, כמעט כולם בקהילה עבדו, ועם העודף שלהם, את העודף שנוצר מההכנסות, הם משקיעים במלגות ליחידי סגולה, שמשקיעים את החיים שלהם בלימוד תורה.
אגב, אפילו לא את העודף, לפעמים זה היה ממש מהחיים עצמם, אבל כיוון שראו בזה ערך,
ערך אדיר.
אז זה הסוג של מעשר כזה או מס, או אני לא יודעת מה, כדי לתחזק את העילויים שיכולים ללמוד.
תמיד המודל היה שקהילה שמאפשרת לומדים. בשנות ה-50, המהפכה הלמדנית זה לא קהילה שמאפשרת לומדים, זאת קהילת לומדים. אם תרצי, מה זה? כשאני אומר קהילת לומדים, אני מדבר על הגברים, אבל איך שהחרדים רואים את זה, אם תרצי אפרת, זה דמוקרטיזציה של המצוינות האינטלקטואלית. בגלות, מצוינות אינטלקטואלית, הפריבילגיה לא לעבוד, רק ללמוד, הפריבילגיה של עילויים, של בודדים, ומה עשו בישראל? המעבר מקהילה שמאפשרת לומדים לקהילת לומדים, זה דמוקרטיזציה של המצוינות הדתית, של המצוינות האינטלקטואלית. מעכשיו מתייחסים אל כולם כאל עילויים, כולם לומדים, כולם מתמסרים.
תראה, אי אפשר שלא לחשוב על הפרויקט הזה כפרויקט של הפיכת הפירמידה. זאת אומרת, כשלומדים על הציונות, אז אחד היעדים של התנועה הציונית הייתה להפוך את הפירמידה. תמונת המראה של זה מצד התנועה הציונית, זה העם ברובו היה לומד וזה וזה, והיה איזה...
לא, או חשבון, או חדים, כן, בנקאים, כן.
והיה איזה שפיץ של עובדי אדמה, או אני לא יודעת מה.
פרודוקטיביים, כן.
פרודוקטיביים. המטרה הייתה להפוך את הפירמידה, ולהפוך את העם לעם עובד. ותמונת המראה של זה, זה לפי מה שאתה אומר בקהילה החרדית, אז הייתה פירמידה, שרוב האנשים היו עובדים, ודווקא הם היו פרודוקטיביים, והשפיץ של הפירמידה היו העילויים שהיו לומדים, והמטרה שלהם הייתה להפוך את הפירמידה,
גאוני.
ולהפוך את זה רק יחידי סגולה, לבסיס של הפירמידה, שכולם לומדים, אז גם אלה רצו להפוך את הפירמידה, וגם אלה רצו להפוך את הפירמידה.
רק הציונים כול, העם עובד, והם רוצים
עם לומד.
עם לומד, או כן. קהילת לומדים.
כן.
והנה זה, אם תרצי, אלו שתי המהפכות. מהפכת ההיבדלות, ועליה נבנתה מהפכת הלמדנות. והשילוב של שתיהם, המתבדלים, שכקהילה רוצה לייצר בעיקר אידיאל של לומדים, השילוב של שתיהם יצר את המודל הישראלי.
הבעיה היא ששתי המהפכות האלה, הן מייצרות התנגשות מאוד מאוד גדולה, כי כשאתה רוצה להחזיר את עולם התורה במספרים מאוד מאוד גבוהים, ואתה רוצה להפוך את הפירמידה, אז אין לך כבר את הקהילות שמחזיקות, את המעט לומדים, את העילויים האלה, מאיפה אתה מממן את כל הפרויקט האדיר הזה של קהילת לומדים או של חברת לומדים?
אז אפרת, כדי לשקם את כל מה שהיה במזרח אירופה, קמה קהילה שאף פעם לא הייתה בכל תולדות העם היהודי, וכדי לעשות את זה, מישהו צריך לתחזק את זה. מישהו צריך לממן את זה.
ומי זה המישהו הזה? אותו מישהו שאתה מנסה להיבדל ממנו.
בדיוק. כאן שתי הפרויקטים הללו מתחילים להתחכך. פרויקט הלמדנות ופרויקט ההיבדלות מתחילים להתחכך. למה? כי אנחנו צריכים לוותר על אלמנטים בהיבדלות שלנו, כדי לאפשר את הדמוקרטיזציה של הלמדנות שלנו.
כן, כאילו ההיבדלות מהרוב יש לה מחיר.
אז אומרים, אנחנו צריכים להתחבר למדינת ישראל, כדי לאפשר קהילת לומדים. וזה מה שאנחנו צריכים לחרוג מהמסורת של העדה החרדית, ולבחור לכנסת, ולהיבחר בכנסת, ולהצטרף לקואליציה, ואצל בגין לשבת בממשלה, ולעשות כל מה שצריך לעשות, כדי להשיג את התקציבים שמאפשרים את פריחתה של חברת הלומדים. זאת אומרת, היה צריך לסדוק במשהו לפחות את פרויקט ההיבדלות, כדי לאפשר את פרויקט הלמדנות.
למה אתה קורא לזה לסדוק? למה אתה לא אומר יש פה בעצם ויתור על פרויקט הבדלנות כדי לאפשר את פרויקט הלמדנות?
בגלל שהרבה חרדים רואים את הלמדנות כהעצמה של הבדלנות. אני אספר לך סיפור. זה סיפור שקצת סיפרנו אותו בעבר, אבל שווה להתעמק בו. מפגש בין הרב אליעזר שח, אם תרצי, המנהיג הדומיננטי של האוכלוסייה הלומדת בקהילה החרדית, של הליטאים הלומדים, של הישיבות הלומדות. מפגש שלו עם האדמור מסתמר.
שהוא כאילו סוג של מייצג של התפיסה הזאת של העדה החרדית, של הפרישה, של אנחנו לא חלק מכם, שאנחנו נכון, לא צריכים
אסור
אתכם.
אסור לבחור לכנסת, אסור להיבחר לכנסת, כן. אנחנו לא חלק מהסיפור הזה.
הזרם הכי בדלני בתוך החברה החרדית.
אני רוצה, האיש שמייצג את הלמדנות, הרב שח, מול האיש שמייצג את ההיבדלות, הרב אדמור מסתמר.
מפגש פסגה של ההתנגשות הזאת שדיברנו נכון. עליה.
והאדמור מסתמר אומר, אתם חייבים, אתם לא יכולים לשבת בכנסת, אתם לא יכולים לשבת בהם, אתם לא יכולים להיות מחוברים לציונים, אתם לא יכולים להיות מחוברים לכופרים, והוא מביא לו ראייה מהרמב״ם. מה הרמב״ם? זה במשנה תורה, ספר המדע, הלכות דעות. הרמב״ם פוסק שמכיוון שבני אדם נוטים להיות מאוד מושפעים מסביבתם. אגב, הרמב״ם צדק. בני אדם, האופי שלנו, האישיות שלנו, מאוד מאוד מושפע מהסביבה שלנו ומהחברים שלנו. האם זה דטרמיניסטי? האם זה אומר שאין לי שליטה על מי שאני, כי אני תמיד יהיה שיקוף של הסביבה שלי? אומר הרמב״ם, לא. אני אמנם לא יכול לגרום לכך שהסביבה שלי לא תשפיע עליי, אני תמיד יהיה מושפע מהסביבה שלי ומהחברים שלי.
אני יכול לבחור את הסביבה שלי.
אני יכול לבחור את הסביבה שלי. אז פוסק הרמב״ם, אדם צריך לבחור סביבה שתוציא ממנו את הגרסה הכי טובה שלו עצמו. אבל שואל הרמב״ם, מה אם כל מקום שאתה הולך, אתה מוקף בחוטאים? אז צריך לעבור מקום, גם שם יש חוטאים. בקצה של התהליך הזה, פוסק הרמב״ם, אומר, אם אתה לא מוצא שום מקום נורמלי, שום מקום עם אנשים טובים, כולם פה רשעים, אומר הרמב״ם, ילך אל המדבריות, אל הכוחין ואל המערות. אז תפרוש אל המערות ואל המדבריות. אבל אל תתחכך עם עובדי עבירה. אומר האדמור מסתמר לרב שח, אתה לא רואה שאנחנו מוקפים רק בסביבה רעה? ליברליזם, מתירנות, חילוניות, ציונות, סוציאליזם, כל האיזמי, כל, אתה לא רואה שאנחנו מוקפים ברעלים תרבותיים, אתה לא קולט שאנחנו צריכים לפרוש למדבריות, לכוחים ולמערות, כפי שאמר הרמב״ם? מה אומר לו הרב שח? אנחנו כבר פרשנו, הישיבות הם המערות שלנו.
זאת אומרת, עולם התורה הוא עצמו הפרישה מההיבדלות, מהרוב
ה... אם אני קם בבוקר ולא הולך לעבוד, והולך לישיבה, זה היבדלות. אם אני ממלא את התודעה שלי בתכנים של תלמוד בבלי, ושקלה וטריה של הוויות אביי ורבא, אז המיינד שלי לא מתמלא...
בטיק טוק ובפייסבוק וב...
או בכל האידיאולוגיות המסוכנות של הסוציאליזם, ליברליזם. זאת אומרת, פרויקט הלמדנות... מקבל מובן חדש. אם בגלות, אפרת, הלמדנות נועד רק לאנשים הכי חזקים, ברגע שהלמדנות זה כלי ההתבדלות שלי...
וזה דווקא הכלי של החלשים.
זה החלשים. ככה אנחנו, אלה שלא יכולים לעמוד בפיתויים המערביים, שימו אותם בישיבה. זאת אומרת, הדמוקרטיזציה של הלמדנות, בניגוד למה שאמרתי מקודם, זה לא דמוקרטיזציה של המצוינות. האמת היא, אולי זה נובע מכך שהם לא מחזיקים מהחבר'ה שלהם, כאנשים בעלי דרגת מצוינות שיכולים להתחכך עם ישראל המודרנית, בלי להיות מושפעים מישראל המודרנית.
אז בעצם רותמים את פרויקט הלמדנות לפרויקט ההיבדלות.
נכון, ובשביל זה מוכנים לשלם מחיר. ומה המחיר? כדי להתבדל תרבותית מישראל, צריך להתחבר פוליטית לישראל. אפרת, זה המודל החרדי. מתחברים פוליטית, בניגוד למסורת המערב אירופית, בניגוד למסורת המקומית של העדה החרדית. מתחברים פוליטית על מנת להיבדל תרבותית. זה המודל.
זה לא המודל עצמו, זאת הטכניקה,
נכון.
שמצליחה להביא אותנו למה שאנחנו רוצים לכנות בתור המודל המוזר.
נכון.
הישראלי.
את צודקת. מתחברים פוליטית כדי להתבדל תרבותית, זה הטכניקה. והתוצאה היא המודל, את צודקת. איך קנית את זה?
המודל המוזר.
המודל המוזר. בוא נחשוב מה המודל המוזר. כששתי המהפכות הללו, הלמדנות וההיבדלות מתחברים, קורה דבר כזה. המיעוט החרדי מפתח תלות כלכלית ברוב הלא חרדי, אותו רוב שהוא מתבדל ממנו. זה המודל המוזר. אנחנו מתבדלים מהרוב שאנחנו תלותיים בו. זה המודל המוזר.
או אנחנו תלויים ברוב שאנחנו רוצים להתבדל ממנו.
בדיוק. ואם הם היו מתבדלים ולא תלותיים, זה לא היה מוזר?
כן. כן, בוא נגיד קריאס יואל בארצות הברית.
או העדה החרדית עצמה, שזה מיעוט חרדי שאומר אנחנו מתבדלים מהציונים, ולכן אנחנו גם לא תלותיים בהם.
לא מדובשך ולא מעוקצך.
או מצד אחר.
אבל פה הם אומרים, אנחנו רוצים את דובשך, אך לא את עוקצך.
נכון. עכשיו, המודל המוזר.
זה, אנחנו רוצים את דובשך ולא את עוקצך.
וזה באמת מוזר. זה באמת מוזר. להתבדל מהציבור שאתה תלותי בו. זה באמת מוזר, אבל זה עובד.
זה החיים שלנו פה.
כבר הרבה זמן המודל המוזר עובד, אבל האם למודל המוזר יש עתיד? לא בטוח.
למה? כי התנאים הבסיסיים שכוננו את המודל הזה, שוב הם הולכים ומשתנים.
בדיוק. אם המהפך הראשון היה שרוב הפך למיעוט, מה קורה כשהמיעוט יהפוך לרוב? זאת אומרת, על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הקהילה החרדית בישראל שהיום היא קבוצה יחסית קטנה, עתידה להיות הקבוצה מספרית הכי גדולה בישראל.
כן, זאת אומרת, צריך להבהיר פה, זה לא שהם יהיו הרוב, אבל מבין הקבוצות הם יהיו הקבוצה הכי גדולה.
ולכן, כפי שאיציק רומבי כותב, צריך להתייחס אליהם כאל רוב. הם עתידים להיות הקבוצה הגדולה, צריך להתייחס אליהם כאל רוב. עכשיו, שאלה מעניינת. האם הטכניקה שנוצרה מהמפגש שבין למדנות והיבדלות, האם הטכניקה הזאת שמתאימה למיעוט מול רוב, האם זה מיכל אפשרי? כשזה רוב מול מיעוט. האם הרוב יכול להתבדל ממיעוט שהוא תלותי בו?
כן, אז לכן אני אומרת, יש פה טוויסט נורא מעניין של ההיסטוריה. כל המהלך הזה שעשינו בפרק הזה, בעצם התחיל מכך שבעבר, קהילת שומרי ההלכה, שומרי המסורת הייתה הרוב, ולכן היא יכלה לנדות מתוכה את המיעוטים של עוברי העבירה.
נכון.
המציאות השתנתה, עוברי העבירה נהיו הרוב, ואז המיעוט של שומרי התורה היו צריכים להתאים את עצמם למציאות החדשה, כי אתם, כשאתה מיעוט אתה כבר לא יכול לנדות את הרוב, אז אתה פורש מהרוב. ועכשיו עוד פעם המציאות מתהפכת עליהם, ועכשיו הם חוזרים להיות קבוצה מאוד מאוד גדולה, ונשאלת השאלה, האם הפעם, גם הפעם, הם ינסו או יצליחו, יותר חשוב, לעשות את השינוי.
אני אגיד לך איך אולי כדאי לחשוב על זה, איך אני מציע לחשוב על זה. הרי זה ברור לכולם שהמודל המוזר, שהתאים למיעוט מול רוב, לא יכול להחזיק מעמד כשזה רוב מול מיעוט. הרוב לא יכול לפתח תלות במיעוט בזמן שהוא מנדה אותו. חוזרים לנידוי דרך אגב, כן, כי זה המיעוט. הרוב לא יכול, זה כמובן מודל שעתיד לקרוס. וכשהמודל הזה קורס, הרבה דברים יכולים לקרוס יחד איתו, ולכן החברה החרדית, שהרבה חרדים מתחילים להבין את זה מראש, וכבר עכשיו, שיש תפנית דרמטית בעתיד, צריך להיערך עליה כבר עכשיו. ואת הדילמה שלהם, את השאלה שלהם, אפשר אולי להשיג ככה. חברת הלומדים קמה על ידי חרדים שגילו ווינריות תרבותית. זה אנשים שידעו איך להפסיד. עכשיו השאלה הפרטי, האם ידעו איך לנצח? כי אם הם לא ידעו איך לנצח, הם עשויים לגלות שהם הקורבן של ההצלחה של עצמם. הכל מתחבר אליי,
גן של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות
אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה עוד פרק במיני עונה שלנו חרדים בפרקים הבאים נמשיך ונצלול עמוק יותר אל תוך המשמעויות של המודל המוזר שהתפתח כאן, וננסה לבדוק מה המחיר של להמשיך אותו אל מול המחיר של לשנות אותו. לצערנו, גם במועד ההקלטה של הפרק הזה, עדיין יש למעלה מ-130 חטופים וחטופות, אחים ואחיות שלנו, שמוחזקים בעזה. אנחנו לא שוכחים אותם ולא מתרגלים להיעדרם. כולנו כאן במערכת ממשיכים להתפלל ולקוות לחזרתם בשלום הביתה ולניצחון שלנו במערכה. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך ולדון בתכנים שעולים פה בקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. ואם לא מתאים לכם לקחת חלק פעיל בדיון, אבל אתם רוצים בכל זאת להיות מעודכנים, יש שם לינק לקבוצות וואטסאפ שקטות, בהן רק תקבלו הודעה בכל פעם שעולה פרק חדש. אפשר גם להשלים את כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וגם לשמוע תכנים נוספים באתר בית אביחי ובכל יישומוני העסקתים.